בסוף פרשת שמות, משה רבנו מתאר מצוקה, משבר, מין מבוי סתום. באופן פרדוקסלי, דווקא בגלל שמשה רבנו מתחיל להיכנס לעניינים, מתחיל לקדם את גאולת ישראל, קורה בדיוק הפוך. השיעבוד הולך וגובר. הגזרות הולכות ומחריפות. והעקשנות של פרעה הולכת וגדלת. ויאמר עכשיו משה אל השם ויאמר, למה ראות העם הזה? למה זה שלחתני? מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך. הראה לעם הזה. ואצל לא הצלת את עמך, אני יותר גרוע. תהליך הגאולה, לא רק שלא התקדם, נסוג. נראה שהתקדמנו. הולכים קדימה, גאולה, הנה משה רבנו, מושא ניסים, מושא מופתים, מביא את אהרון. מתברר שרק הפוך. הולכים אחורה. כך מסתיימת פרשת שמות. פרשת וירא פותחת בכותרת. וידבר אלוהים אל משה ואומר עליו אני השם. מבחינת רצף הדברים, זה קצת קשה, כי סוף פרשת שמות זה דיבור של הקדוש ברוך הוא אל משה. ויאמר השם משה, אתה תראה אשר עשה לפרעה. משה לא מגיב. ואז הפסוק הבא, שזה תחילת הפרשה שלנו, ויאמר אלוהים משה. ויאמר אליו, אני השם. יש פה ויאמר, וידבר, ויאמר, אני השם. וירא אל אברהם, יצחק ויעקב באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. וכתוצאה מה... אמירה הזאת אני השם, אני שומע את הצרות, אמור לבני ישראל אני השם, והוצאתי אתכם מתחת לבת מצרים, ולקחתי אתכם לעם, הייתי לכם אלוהים כי אני השם, ובאתי אתכם אל הארץ ונתתי אותך לכם מורשה אני השם. המילה אני השם חוזרת פה איזה 3-4 פעמים, וכיוון שאני השם יהיה בסדר. כמובן שזה עובד מיד, כמו שנאמר, וידמה משה לבני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבדה קשה. זה באמת, מה פתרת פה? אין איזה פתרון יש כאן. משה, בני ישראל לא מבינים מה משה רוצה מהם. הוא הלך, ניסה לקדם תנים, עבודה נראיתה רק יותר קשה. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, יש לי פתרון. הפתרון הוא מילת קסם שקוראים לה אני השם. והוא אומר אליו, אני השם, ואני אומר לכם שאני יוצא אתכם מצרים, אני השם, ואתכם לארץ, אני השם. תראה, זה יעבוד. משה הולך לבני ישראל, זה לא עובד. לא שמעו אל משה, מקוצר רוח, הוא עמדה קשה. ולכן הטענה של משה רק מחריפה. ויאמר משה לפני השם, בני ישראל לא שמעו אליי. אבל איך ישמעני פרעה? מה ריבונו של עולם רוצה לקדם בפסקה הזאת שפותחת את פרשת השבוע, פרשת וירא? וזה שהוא חוזר שוב ושוב על הביטוי אני השם כדרך להתמודד עם משבר שהולך ומחריף. ומשה שואל את השאלה הזאת, בני ישראל שואלים את השאלה הזאת, ולכאורה מבט ראשון התשובה לא כל כך כתובה. גם בפסוק כ"ט בסוף פרק ו', וידבר השם משה למור, אני השם דבר אל פרעה מלך מצרים. זה מין סיסמה כזאת, אני השם, לך דבר עם פרעה. ושוב משה אומר, אני ארעל שפתיים, איך ישמע אליי פרעה? אני לא מבין מה זה עוזר. זה מין קוד כזה, תגיד אני השם, למה זה אמור לעבוד? סוד גדול, עליון, שלא, ודאי לא, אנחנו לא עומדים על כל גודלו ועל כל עומקו, תאמון כאן. אבל קודם כל יש כאן עיקרון מאוד מאוד חשוב. אם נתקלים במשבר, ועל פני השטח זה אומר שיש פה מעצורים ומכשולים בתהליך ההתקדמות, בתהליך הגאולה, זה אומר שצריך להעמיק, צריך להיכנס יותר לעומק. אני השם, זאת אומרת, צריך לעבור פה להתבוננות רוחנית יותר עליונה. אני השם, כלומר, יש פה צורך בהבנה יותר יסודית מה עומד פה על הפרק, מה התוכן הרוחני שמלווה את התהליך. אני השם. בספר הכוזרים, בתחילת מאמר שני, עוסק הרבה בסוגיה הזאת של השמות האלוקיים, מה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, מה זה לעסוק בכלל בשמותיו של הקדוש ברוך הוא. כל התורה כולה נאמר שהיא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. לעסוק בשמות של הקדוש ברוך הוא זה לעסוק בשאלה העקרונית, איך אנחנו רואים את התוכן האלוקי בחיים שלנו. לעסוק בשמות זה לא לעסוק בקדוש ברוך הוא, שזה לא רלוונטי אלינו, אלא מה הם המסרים, מה המשמעות, מה השם של מה שקורה איתנו. אפשר ללכת למצרים ולראות את העבדים הסובלים כבר 200 שנה ואת הגזרות הקשות שניתחות עליהם ולהתמלא רחמים ולהתמלא רצון לעזור ולהושיע. רגשות אנושיים יפים, הזדהות עם כאב, תחושות צדק, כל מיני דברים יפים מאוד שצפים. ואפשר מתוך הרבדים הנפשיים האלו לבוא ולבנות מוטיבציה ורצון ונחישות להוציא את ישראל למצרים. זה טוב ויפה. אלא שיציאת מצרים זה הרבה 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 יותר מאשר לעשות צדק עם חבורת עבדים מסכנה שסובלת. יציאת מצרים זה הרבה יותר מאשר להציל קבוצת אנשים שמוכה ומשועבדת בניגוד לצדק. יציאת מצרים זה לא אירוע מקומי. יציאת מצרים זה לא אירוע אנושי רגיל. צריך לברר לעומק יותר מה בעצם עומד מאחורי יציאת מצרים. אם יציאת מצרים נתקלת בקושי, אם המהלך הכל כך פשוט ויפה ואנושי הזה נתקל בקושי, סימן שצריך להעמיק. סימן צריך לברר יותר לעומק מה הנושא, מה ריבונו של עולם רוצה כאן ביציאת מצרים הזאת. מה עומד מאחורי הקלעים שלה. ישנם שתי הנהגות מרכזיות של הקדוש ברוך הוא בעולם. יש הנהגה שבאמת היא הנהגה שאם אנחנו יכולים לשים לב על כל מיני ערכים שונים ומשונים שאיתם הקדוש ברוך הוא מנהיג, צדק וחמלה לרחמים ועזרה למסכן ולעשות משפט, זה ערכים חשובים. ודאי שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם ברחמים ובצדק ובאמת, וחשוב לאדם לפתח בקרבו את אותם ערכים בהקשר הזה כלפי חבורת עבדים, תהיה אשר תהיה חבורת עבדים מכל עם ולשון שנמצאת וסובלת ומופלה לרעה. אבל אי אפשר להישאר ברובד הזה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה. אי אפשר להישאר ברובד הזה של עיסוק במידותיו של הקדוש ברוך הוא בהסתכלות פרטנית, מה שנקרא אל שדי. יציאת מצרים היא לא רק מתאימה לערכים שאיתם הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו ומחנך אותנו לחיות. יציאת מצרים קשורה למשהו הרבה יותר עליון. יציאת מצרים קשורה לשם שנקרא יוד כאביו. שמי השם. אני השם. אני השם. יוד כאביו, יוד כאביו כחוזר. יציאת מצרים זה הרבה מעבר לאני רחום, אני חנון, אני שופט צדק, אני עוזר דלים. יציאת מצרים זה ליגה אחרת. זה בא מתוך סוגיה שנקראת יוד כאביו. אני השם. זה לא תואר, זה לא מידה, זה לא תכונה שאנחנו מכירים. מה זה? מה זה אני השם הזה? י' כו' כאיזה סיכום של היה הווה ויהיה, של מגמת על שגם בעבר קיימת, גם בעתיד וגם בהווה. י' כו' כאומר המהר"ל בספרו גבורות השם, פירושה החירות המוחלטת. יציאת מצרים באה להביא לעולם מושג על, הרבה יותר מאשר רחמים, חסד, כאב על הזולת שסובל, צדק ומשפט, שהם ערכים טובים וישרים. יציאת מצרים באה להביא לעולם ערך עליון, אדיר, שעד היום כמעט לא התגלה, מעט מאוד התגלה, ערך העל שנקרא חירות. חג הפסח, חג יציאת מצרים, הוא לא יקרא בתולדות ישראל חג הצדק שנעשה עם הדלים, ולא חג ההתחשבות במסכן, למרות שזה מאוד חשוב, ועושים את זה ואומרים כל דצריך היטב ויכול, כל דכפין היטב יפסח, אומרים את זה, אבל הכותרת של יציאת מצרים לדורות זה חג החירות, זמן חירותנו. ערך החירות מתחיל קודם כל בחירות האלוקית. י' כו' כאומר המהר"ל מפראג, החירות האלוקית המוחלטת. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לא בגלל שהוא היה צריך, ולא בגלל איזו מצוקה רגשית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחירות מוחלטת. והקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בחירות מוחלטת, והקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם האנושי יתרומם בראש ובראשונה מעל הכל לעולם החירות. עולם החירות זה עולם שבו אנחנו עושים דברים, פועלים, לא בגלל נסיבות חיצוניות, לא כתגובה למשהו, אלא מצד עצמנו כבני חורים, כי ככה אנחנו רוצים, כי ככה החופש הפנימי שלנו אומר. האם יציאת מצרים היא תגובה לסבל שעובר העם היהודי? האם יציאת מצרים היא תוצר הכרחי, אין ברירה, בגלל שהמצרים כאלו רשעים וכאלה נבזים, אז לא הייתה לנו ברירה, היינו צריכים לעשות יציאת מצרים, להוציא אותה ממצרים. לא, זה הרבה יותר מזה. יציאת מצרים זה ערך שנעשה בחירות מוחלטת. ריבונו של עולם מאז ומתמיד רצה שנצא ממצרים. יציאת מצרים היא הגשמה של אידיאל אלוקי שעומד בפני עצמו. היא לא תגובה לאירועים, יציאת מצרים. היא לא תוצר של נסיבות. חירות מוחלטת, חופש. מוציא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. זאת מגמת יציאת מצרים. להוציא אותנו ממצרים בשביל מה? לחירות עולם. חירות עולם זה ערך על. נצליח להוציא מפה אנשים, אומה שתחרות את ערך החירות על דגלה. הכותרת של מעמד הר סיני, עוד כמה פרשות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זאת הכותרת של כל התורה כולה. הכותרת של התורה היא החירות. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. מגמת העל של התורה היא החירות. חירות, לעשות דברים מצד עצמם, מצד הערך האמיתי שלהם, כי אתה מאמין בהם מצד עצמם, לא בגלל תגובה לא בגלל צורך, הכרח, אין ברירה, לא בגלל לחץ חיצוני, לא סביבתי, לא בגלל שכך מקובל, לא בגלל שככה מצפים, לא בגלל שככה כולם אומרים שנכון. כל הדברים אלו זה שיעבוד. גם אם נעשים דברים טובים, יכול להיות שאדם עושה דברים מאוד טובים, הוא מרחם, הוא עושה צדק, הוא עושה המון דברים טובים, אבל כתגובה, כהכרח, בגלל שככה מצפים, בגלל שככה אומרים, כל מיני סיבות חיצוניות. יציאת מצרים, גילוי החירות העצמית. ישראל צריכים לצאת מהמיצרים, מעולם ההכרחים והשיעבודים. לצאת מהעבדות זה לא רק מהעבדות הפיזית, מהסבל הפיזי, לצאת מהעבדות המנטלית, העקרונית. האנושות צריכה לעלות כיתה. להתחיל לנשום לרווחה ולעשות דברים וליזום דברים כי היא רוצה לגמרי בחופש מוחלט מתוך עצמה. זאת התבגרות של האנושות. יציאת מצרים. הגיע הזמן להתבגר. זה שיהיו קשיים עכשיו, נכון, בכוונה. למה יהיו קשיים? כדי לברר לעצמנו ולמצרים ולכולם שהנושא של יציאת מצרים הוא לא הנושא הפשוט הראשוני שנראה על פני השטח. הנושא הוא לא לעזור לישראלים המסכנים. הראיה שקורה הפוך. הישראלים סובלים יותר. באתי לעזור ואתה יותר גרוע. אז נעזוב את זה. בוא נעזוב. נהיה יותר גרוע. לא, צריך לרומם פה את המבט. יציאת מצרים זה לא בשביל זה. זה גם בשביל לעזור, זה לא הנושא המרכזי. זה לא תגובה לסבל היהודי. יכול להיות שהיהודים יסבלו יותר, זה בכלל לא הנושא. הגזרות החריפו, יכול להיות. לא בגלל זה יוצאים ממצרים. לא בגלל שסובלים לעומת הסבל. צריך לזכך את מטרת יציאת מצרים, את הכוונה. את הייעוד של יציאת מצרים, לברר. הנושא הוא, אני השם. כדי לרומם אומה, לרומם בעקבותיה אנושות, למושג החירות העליון. אני השם. יוד כבבקה, אומר המהר"ל, שמה של החירות. יוד כבבקה בא לבטא את ערך החירות העליונה. נבדל מהשפעות. מורם חף מכל אינטרס, מכל משהו שגרם לו חף מתגובות, אתה לא מגיב. במקום אחר יאמר המהר"ל מפראג, וזה ההבדל בין תלמיד חכם לעם הארץ. עם הארץ יכול להיות שעושה דברים טובים. עם הארץ הוא לא בהכרח רשע. יכול להיות עושה דברים טובים, ישרים, יפים. אבל עם הארץ, אומר בלשון המהר"ל, הוא נפעל. הוא עסוק בלהגיב. הוא תוצר של נסיבות. חברתיות, פוליטיות, כלכליות, אישיות, תוצר של נסיבות. יכול להיות שאתה תוצר טוב, אבל תוצר של נסיבות. תמיד חכם, תמיד החכמים נמשלים לאש, נמשלים לברזל, נמשלים לאבן, כל מיני דימויים. פירוש הדבר, עולם עצמאי, עולם חירותי. לא בגלל כהשפעה חיצונית, מתוך נשמתו, מפנימיותו, מהחירות החיה בקרבו. בני ישראל הולכים ומשתחררים, לא רק ממצרים, אלא מהמבט הזה שמסתכל על העולם כסדרה של הכרחים, כסדרה של תבניות ידועות קבועות מראש, שמולידות תוצרים כאלו ואחרים. הטבע יוצא לחירות. הטבע נהיה משוחרר. הטבע בן חורי. אתה מצפה מהטבע להתנהג בצורה מסוימת? לא. הטבע עצמו מקשיב לאיזה קול פנימי, לאיזה קול נשמתי, שמניע אותו, ואומר לו להגיב אחרת. 10 מכות, 10 התנהגויות לא קונבנציונליות של הטבע שמבטאות חירות, חירות עקרונית. אני לא מקשיב לך, אני לא צפוי, לא כי אני מאמין בבלגן, לא כי אני רוצה אנרכיה, כי אם יש לי קול פנימי שאומר משהו, אני מקשיב לקול הפנימי, גם אם זה לא מתאים לתוכניות שלך. כשהטבע יוצא לחירות, אנחנו נמצאים באטמוספירה נפשית, מנטלית של חירות, אווירה של חירות. לכן משפט המפתח לפרשתנו, וידעו מצרים כי אני השם. והרביתי את אותותיי, למה? וידעו מצרים כי אני השם. המילה אני השם ממשיכה לאורך הפרשה. אני השם, אני השם. ידעו מצרים כי אני השם. אני השם, כלומר ערך החירות צריך להתגלות. לא רק כלפי ישראל כי יוצאים ממצרים. כי בשביל להוציא את ישראל ממצרים לא צריך 10 מכות, סליחה, אבל לא צריך להקשות את לב פרעה ולהיכנס כל התסבוכת הזאת. תוציא אותם וזהו. מה הבעיה? לא. יש פה סוגיה. צריך לברר גם לישראל וגם למצרים ולכל המציאות כולה. הנושא הוא הרבה יותר מאשר לעזור לחבורת עבדים עשוקה. וזה חשוב. אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר גדול מזה. ידעו מצרים כי אני השם. מטרת יציאת מצרים זה לקבל את התורה, זה להגיע לחירות. תהליך איתי מדורג בין מי שרוצה ללכת עם החירות לבין מי שנלחם בחירות. פרעה מקשה את ליבו, ליבו הולך ומתקשה. זה המוטיב המרכזי כאן, זה מקור כל הצרות. מקשה את ליבו, ליבו מתקשה. מה זה קושי לב? לב קשה זה לב שלא מוכן להיות בן חורי. האדם הזה נהיה עבד ללב שלו, נהיה עבד של עצמו. הוא הולך נגד, הוא לא מצליח להיות בן חורין, הוא משועבד בקונספציה שלו, הוא משועבד להנחות העבודה שהוא הניח. זה האויב האמיתי. האויב האמיתי הוא חוסר היכולת לשמוע קולות אחרים, קולות פנימיים, קולות של חירות. זה האויב האמיתי. האויב של כל מצרים נמצא בתוך הלב של פרעה. שם האויב של מצרים. באים אליו כבר, אומרים לו, בתחילת פרשת בו, הטרם תדע כי עבדה מצרים? אתה לא יודע שהמצב נורא? אבל הוא עבד. הוא עבד, הוא לא מסוגל להקשיב לכל אחר, לכולה של החירות. מטרת המכות, לברר. או שאתה מקשיב לקולות פנימיים, כלומר שאתה בן חורין, או שאתה ממשיך להיות עבד. וזה לא משנה כרגע אם אתה עושה מעשים טובים או רעים. יכול להיות שאתה עושה מעשים טובים ונחמדים, אבל אתה עבד. עבד, כלומר אתה תוצר של מה שמצופה, של הנסיבות, של ההכרחים, של החברה, של כל מיני דברים. אתה עובד כמוכרח. אתה עובד באין ברירה או ב... לא מתוך רצון פנימי. פרשת ועירה מסיימת למכת ברד. לא נוכל במסגרת הזאת לעסוק בכל המכות כולם, בכל מכה ומכה. אבל סיומה של פרשת ועירה מסיימת איזושהי חטיבה של מכות, 7 מכות עם מכת ברד. יש הרבה חלוקות של המכות. יש חלוקה של רבי יהודה, דצה חדש באחאב, יש חלוקות אחרות. יש חלוקה גם לפי הפרשיות של ועירה בו. 7 מכות בפרשת ועירה, 3 מכות בפרשת בו. אפילו דורשי רמזים מצאו רמזים. שתי האותיות הראשונות של ועירה זה וו א' שיוצא 7. ושתי האותיות הראשונות והיחידות של בו זה 3. אז זה גם רמז נחמד. אבל המכה שחותמת את השבע של תשביעייה של פרשת ועירה, מכת ברד. ויאמר השם אל משה, נטה את ידך על השמיים. מה זה על השמיים? צריך להיות אל השמיים, לא? נוטים יד אל השמיים. כתוב בפסוק, נטה ידך על השמיים. מדרש אגדה, מביא רשי, הגביאו הקדוש ברוך הוא למשה למעלה מן השמיים. יש פה איזה רמז בתורה, שאנחנו עומדים פה לפני משהו לא קונבנציונלי, הכל פה לא קונבנציונלי, אבל יש פה משהו אחר. להרים את משה מעל השמיים, זה יותר מרמז לאיזה אירוע שעתיד לקרות עוד מעט. משה נמצא מעל השמיים. זה משה, כן, שעתיד לעלות להר סיני. מה קורה במכת ברד? והשם נתן קולות ותיאלך אש ארצה. כן, לא עוד הרבה זמן. משה יעלה אל השמיים. וביום השלישי, ביות הבוקר, והיו קולות וברקים וענן. ברקים זה כמו אש שהולכת ארצה. זה ברקים. והשם, ביום השישי, קולות וברקים, והר סיני ישן כולו, כל השופר הולך וחזק. קולות. קולות, ברד, אש. קולות מן השמיים, אש מן השמיים, משה נמצא מעל השמיים. זה מין מודל של הר סיני העתידי שנמצא כאן. מה מטריד את פרעה כשהוא שומע, כשהוא רואה את מכת ברד? האם מה שמטריד את פרעה זה הברד? העובדה ש ויח הברד בכל ארץ מצרים, שיקה את עשב השדה ואת עץ השדה שיבר? לא. פרעה מתחנן למשה ואהרון ואומר, תתפללו, עתירו אל השם, בבקשה תפסיקו עם זה. ורב מהיות קולות אלוהים, זה מה שמטריד אותי יותר מכל, הקולות אלוהים האלו, אני לא מסוגל לשמוע אותם יותר. אני שלח אתכם. ומשה אמר לו, טוב, בסדר, הקולות יחדלו. ויחדלו הקולות. מה שהטריד את פרעה הרבה יותר מהברד זה הקולות. קולות שבאים מהשמיים. הרעיון הזה של מעמד הר סיני מזעזע את פרעה. קולות שבאים מן השמיים, אש שבאה ממרומים, מסרים ממרומים. זאת אומרת שאני צריך להתחיל להיות בן חורין? להקשיב לקולות פנימיים, נעלמים, נסתרים, לא למה שקורה בחוץ, בסביבה, לכל הארץ, מה שהארץ מדברת, אלא לקולות אחרים. כי אם אני מקשיב לקולות של הארץ, אני עבד. אני תוצר של הקולות שבאים כאן. להקשיב לקולות מנשמיים זה לקולות שבאים מבפנים, מהנשמה. זה מה שקשה לפרעה יותר מכל אחר. רמת הר סיני עומד פה על הפרק. משה מצליח לעלות על השמיים, יש פה אדם שיודע להקשיב יותר, להיות בן חורין. כשהוא יעלה לשמיים משה, הוא לא יאכל ולא ישתה 40 יום. הוא יהיה בן חורין. הוא יהיה מסוגל להקשיב לקולות פנימיים, בריכוז מלא, האישיות שלו, והוא לא תלוי באוכל ובשתייה, והוא לא תלוי בחברה, והוא לא תלוי בכלום. הוא חי את עצמו, את הזהות הפנימית שלו, הוא מקשיב למה שמעל השמיים, לנשמת המציאות, לנשמת העולם, לנשמתו שלו. ברד בחילופי אותיות זה דיבור. האם יש דיבור שבא מן השמיים? עוד יהיו לוחות. לא רק יהיה דיבור מן השמיים, גם יהיו לוחות, אבנים שיבואו מהשמיים. אבנים. המדרש אומר דבר מעניין, שגם פה במצרים, כשהברד נפל, נפלו איתו אבנים מהשמיים. אותם אבנים שנפלו עם הברד, אומר המדרש, כשמשה ביקש שיפסיקו, אז הם נעצרו שם למעלה. אבנים נתקעו אי שם למעלה. אבל האבנים האלה נפלו בעוד שתי פעמים בהיסטוריה. בפרשת בספר יהושע, כאשר יהושע נלחם עם מלכי האמורי, במלחמת גוג ומגוג. אומר חזקאל שאבני אל גביש ירדו מן השמיים. אבנים שיורדות מן השמיים, ברד שיורד מהשמיים, זה בעצם או שאתה מקשיב לדיבור השמימי, או שאתה מקבל ברד שמימי. או שאתה הולך עם האבנים שיורדות מן השמיים, שעליהם נאמר חרות על הלוחות, אל תקרי חרות אל החירות, או שאתה מקבל אבנים מהשמיים. שהם לא בצורת לוחות, אלא בצורה קצת שונה. או שאתה בן חורין, או שאתה עבד. השמיים ידברו איתך. או שאתה מקבל, או שאתה מתכחש. אתה במאבק. שם, שירדו האבנים מהשמיים, בספר יהושע. ספר יהושע מסופר איך שמלכי האמורי מתקיפים את יהושע באזור בית חורון. יהושע מכה אותם, ולא רק שהוא מכה אותם, הקדוש ברוך הוא עוזר לו, ומפיל אבנים מן השמיים, במורד בית חורון כולם בורחים שם, ואבנים נופלות מן השמיים, והם הורגות יותר ממה שמחנה ישראל הורג, וכולם במנוסה, כל האמוריים, כל המחנה האמורי במנוסה אדירה, הם כבר הפסידו את הקרב, ברור שיהושע ניצח. אבל באותם רגעים, אחרי שכבר ברור שהקרב נגמר, יהושע רוצה לגמור את הקרב עד הסוף. הוא לא מסתפק בניצחון. הוא לא מסתפק בעובדה שהם בורחים, ויש מנוסה גדולה. ומה עם הנקמה? אומר יהושע, רגע, מה עם הנקמה? צריך לנקום. צריך לנקום זה עד הסוף. ככה יהושע אומר. כל כך חשובה לו הנקמה, שהוא עוצר את השמש. שמש בגבעון דום. נא לעצור את השמש, אני צריך תאורת לילה. לא חושך, צריך תאורה. למה צריך פצצות תאורה? לא בשביל לנצח את הקרב. הקרב נוצח. לא בשביל להביס את האויב. בשביל הנקמה. שמש בגבעון דום, אומר שם הנביא, עד ייקום גוי אויביו. צריך להכיל את הנקמה. לחסל את החשבון עד הסוף. השמש שואלת את יהושע, אומר המדרש, בזכות מה אתה עוצר אותי? אני פה עובדת לפי חוק. אני פה מששת ימי בראשית, זורחת בזמן, שוקעת כמו שנקבע, אתה בא לעצור את הסדר, מי אתה שתעצור פה את כל ה... כל אחד שרוצה פה יעצור את העולם? או הוא רוצה כך, או הוא רוצה כך, הוא לא מסתדר לו עם העבודה, הוא מסתדר לו עם הלימודים, כל אחד ישחק עם השמש, הולכים, חוזרים, זה בלגן בעולם, הכל, היא צריכה להקשיב לכל רצון של כל אחד? מאיזה זכות אני אמורה להקשיב לך, אומר את השמש ליהושע. אומר יהושע, השמש, את עבד, אני בן חורין. ואם יש עבד של אדם בן חורין, גם היה בן חורין הזה צעיר וילד, העבד צריך להקשיב לו. אם אדם זוכה בירושה בעבד זקן, הוא ילד קטן, אבל לא הבן חורין, והוא יש לו את העבד אצלו ביד. אני בן חורין, אומר יהושע. ומי שהוא בן חורין, הטבע משתנה לעומתו. עיין פרשת ועירה, עיין פרשת בו. עצירת השמש, עצירת חוקי הטבע, פירושם, ערך החירות. ובשביל לגלות את ערך החירות באנושות, בשביל לגלות את זה, שווה לעצור את השמש. בשביל לגלות את ערך החירות שמתגלה על ידי יהושע האיש שלא עזב את משה רגע אחד, נער לא ימיש מתוך האוהל, שלא עוזב את התורה לשנייה אחת, כולו חירות. בשביל לגלות את ערך החירות אני צריך לחסל עד תום את מי שרוצה להפריע להופעת החירות בעולם. אני עושה את זה בחירות מוחלטת. הם לא מאיימים עליי יותר, האמורים האלו. הם הפסידו כבר את המערכה. אני ניצחתי אותם. אבל הם מפריעים להופעת החירות. זה כוחות שלא מוכנים לקבל אבנים של לוחות מהשמיים. תסתכל, היה צריך להוריד עליהם אבני ברד מהשמיים, עוד פעם, אותו ברד של פרעה חזר בחזרה. הם לא מוכנים לשמוע את הקולות, את הדיבור, את המסרים השמימיים. בשביל זה צריך שהשמש תידום. הטבע יעצור, כי יש ערך יותר עליון, ערך העל של המציאות, החירות. אני השם. בשבילה עוצרים את הטבע, בשבילה נושאים נקמה. ההחלטות שלנו, ההכרעות הלאומיות של ישראל, הן לא צריכות להיות הוצאה של נסיבות. הן לא תגובה, לעולם לא תגובה, גם לא לדברים עצובים וגם לא לצדק ולא לכלום. חירות. חירות זה גילוי ערך עצמי. דבר מצד עצמו, אמת מצד עצמו. ולמען הופעת החירות, יהושע דואג לנקמה. אין נקמות השם. אין נקמות הופיע, אנסה שופט הארץ. השב גמול על גאים. מי שגאה, מי שהוא עבד, שהוא לא בן חורין ולא מקשיב, צריך להשיב לו כגמולו. לא בשביל להציל את עצמנו. לא בשביל למנוע מעצמנו סבל ועינוי. בשביל לברר עד תום. אנחנו הולכים לצאת מהעבדות. הולכים לצאת משם. אנחנו רוצים להיות בני חורין. בשביל זה השמש תידום. והיא תידום. בעזרת השם, השמש עוד תידום בין עזה לרפיח. היא צריכה לדום שם, כי צריך לנקום גוי אויביו. לא בשביל להציל, לא בשביל למנוע איומים, לא בגלל הצדק ולא העזרה למסכנים ולא שום דבר כזה. איך יכול להיות שערך החירות הישראלי, העולמי, לא יתגלה? אנחנו צריכים שלוחות הברית יחזרו לפה. אנחנו רוצים שלוחות הברית יחזרו לירושלים. לא פחות מזה. לוחות הברית יחזרו לירושלים כשנהיה בני חורין, כי זה עניינם של הלוחות. הופעת החירות. זה כל עניין של הלוחות. לצאת ממצרים זה להיות עצמאים באמת. הלב, לב בן חורין. שומע לקולות אחרים, לא לקולות שמסביב. הקולות שמסביב מאוד מתאמצים להשמיע את קולם, כדי שנהיה עבדים, משועבדים, נגיב. תגובות. אנחנו לא צוות תגובות. עם ישראל הוא לא צוות תגובות. לעולם, לעולם אנחנו לא צוות תגובות, לא כזה ולא אחר. יש לנו עולם משלנו. חירות. קולות שמימיים שעומדים בתוכנו. מי שלא ישמע, יצטרך לשמוע קולות אלוקים. מי שלא יקבל, יפלו עליו אבנים מהשמיים. כל כך אנחנו בני חורין, עד שהטבע כולו מקשיב לנו, כי הערך היותר עליון של המציאות זה החירות, והמצווה הראשונה, שבעזרת השם שבוע הבא אנחנו נראה, מצווה פותחת בעצם את כל המצוות שעם ישראל מקבל, זו מצווה שהיא חד משמעית מצוות החירות והיא הידיעה. החודש הזה לכם ראש חודשים. אתם קובעים את קדושת הזמן. זמן. הזמן זה הדבר הכי, שאנחנו הכי משועבדים לו. הזמן עובר, אתה תלוי בזמן, אתה בתוך מסגרת הזמן. לא, אדוני יקר, אתה לא בתוך מסגרת הזמן. אם אתה בן חורין, הזמן בעת שלך. לא אתה אצלו, אתה לא עובד של הזמן. הזמן עובד אצלך. אתה מחליט מה קורה בזמן. אתה יכול לקצר את הזמן, להאריך את הזמן, לעצור את הזמן, את השמש, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. תלוי אם אתה בן חורין. חזקיה, המלך הזמן אצלו הלך אחורה גם. בספר ישעיהו מסופר, גם בספר מלכים, איך שהשעון הלך אחורה בכל העולם, היה שעון שמש, כולם מסתכלים לפי שעון שמש, ופתאום אומרים, את הצל הולך אחורנית, בכל העולם, הזמן הולך אחורה, פתאום יש, יש יותר זמן פתאום, יש עוד זמן, איך זה קורה? יש בירושלים איזה בן אדם אחד, שהוא בן חורין, שקוראים לו חזקיה המלך, וכיוון שהוא בן חורין, הזמן בשבילו הולך אחורה, הוא לא עובד אצל הזמן, עבד, הזמן עובד אצלו, אנחנו מקדש את הזמן, אנחנו מקדש את החודשים. לשון הרב קוק באורות התחייה, פסקה ה', רוחנו איננו ירא מפני הזמנים. הוא יוצר את הזמנים. אנחנו לא מפחדים מהזמן, אנחנו קובעים מה קורה בזמן. בשורות טובות. שבת שלום. יום טוב.